מתי השיר הזה נמסר? לזכות אבי מורי ומורתי למשמת מרדסטר בת שמואל, ולזכות משה דבן פשדינה, והרוצה להקדיש שיעור יכול ליצור איתי קשר. אנחנו נלמד מתורתו של מרן ראש הישיבה הרב רוטנר זצ"ל. כתוב בפסוק, פסוק מאוד ידוע, תורה ציווה לנו משה, כך בדברים למד ג' ד' דרשו חז"ל בזה שתורה עולה במספר תפרש י' א' ועוד שתיים, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, והם מספר של תרי"ג מצוות. יוצא שמשה רבנו לימד אותנו תורה 611, ועוד שתי מצוות שמענו מפי הגבורה, אנוכי ולא יהיה לך. הנה, בוודאי שבכל מקום שמופיעה מילת תורה בתנ"ך, אין אנחנו מגבילים אותו לתפרש י"א כנפרד מהשתיים ששמענו מפי הגבורה, אלא שהשם מוסב על כלליות התורה, שהיא תרי"ג מצוות. אם כן, למה דווקא בילפותא זו ומפסוק מסוים זה מבדילים חז"ל בין תפרש י"א ובין שתי הדברות הראשונות כפי שהיא מתבטאת במונח תורה? בלשון הקידוש של שבת נאמר, ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו. ואילו בקידוש יום טוב נאמר, אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל לשון. ועוד שבעניין הבחירה, עניין הבחירה משותף לשניהם, שהרי אף הנחילנו ומין בחירה מסוימת בשבילנו, הרי מעלת הרוממנו מכל הלשונות נזכרת אך ורק במטבע של קידוש יום טוב, ונשמת בזה של שבת, ונמצא כי יסודו הוא בקדושת יום טוב דווקא, ובוודאי שהדבר טעון ביאור. על יציאת מצרים נאמר, ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרוע אחריו, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. רש"י מפרש בפניו, בפני אבותיו, כמו שנאמר, נגד אבותם עשה פלא. ואל תתמה על שהזכירם בלשון יחיד, שהרי כתבם בלשון יחיד, ויבחר בזרעו אחריו. אז כאן רש"י מסביר שהוא הוציא אותנו בפניו. בפניו זה בפני אבותיו, וזה שכתוב בלשון יחיד זה לא בעייתי, כי כתוב ויבחר בזרעו אחריו, סימן שזרע זה לשון יחיד. אז גם בפניו זה לשון יחיד. סימן ש אז ככה השוואה בין בפניו בלשון יחיד, בזרעו אחריו בלשון יחיד. כי זה אותו פסוק, כתוב ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפניו בכוחו הגדול. ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו, הרי אבותיך זה לשון רבים, אחר כך זרעו אחריו זה לשון יחיד, אחר כך ויוציאך בפניו שוב לשון יחיד. אז רש"י אומר, זה בסדר שבפניו זה לשון יחיד, כי גם זרעו אחריו זה לשון יחיד, אבל ערב ערב צריך, למה באמת מופיעה מילת זרעו בלשון יחיד, אם הפסוק עצמו התחיל לקרוא לאבות בלשון רבים, אבותיך, ולמה מתייחסים כאן לאבות לא בבחינת הרבים שבהם? ונתחיל בביור דברי הרמב"ן בעניין המניין שבתחילת חומש במדבר. היר הרמב"ן זה במדבר פרק א' פסוק מ"ה, שאינו יודע טעם למניין זה, למה ציווה בא הקדוש ברוך הוא? כי היה צריך שתייחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה. ואחרי זה מציע תשובה, כי הבא לפני אב הנביאים ואחיו ואחיו קדוש השם, והוא נודע עליהם בשמו, יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים, כי בא בסוד העם ובכתב בני ישראל, וזכות הרבים במספרם. בדברים האלה הוריד הרמב"ן ענייני מרכבה. ואנו לפי ערכנו נגדיר את המונחים המוזכרים כאן: בסוד העם, בכתב בני ישראל, זכות רבים במספרם. והדברים דורשים ביאור. אין קורין אבות אלא לשלושה, כך בברכות. והגדרת אבות היינו מנחילים, והנחלה שלהם אלינו במובן כפול הוא, הנחלתן לנו במובן כפול הוא. א', כל אבות, כל האבות קיבלו שבועה על ארץ ישראל שלזנות תינתן ארץ ישראל. וב', בקדושת הנפש ירשנו כוחות ומידות מסוימות, עד כדי כך שנתנו סימנים שמי שלא נמצאות בו מידות מסוימות, סימן שלא מזרע האבות הוא. אבל עלינו לדעת שאף שאבות הם שורשים, הן השורשים לבניהם, ענפיהם, בכל הנעל, מכל מקום יש אף בחינות של שורשים אחרים, כאילו האבות הם בגדר שורש לפנים משורש. אפשר למה הדבר דבר לימן שמצמיח פירות שהם עצמם שורשים לנעות אחרים. מקום מקום לנעות זה עצמו צמח וגדל משורש שבו. אבות הם השורש, אבל אף אחרים היו בבחינות ודרגות ששימשו בתור שורשים. למשל בעניין הנחלת ארץ ישראל, לזרם נתנה הארץ, אבל הארץ נתחלקה לפי שבטים. הרי לך שאף השבטים מהווים יסוד במתנת ארץ ישראל, ולא עוד אלא שמצאנו עוד שלב של שורש במתנת ארץ ישראל, והוא 60 ריבו של יוצא מצרים, שרי כך שנינו משונה ירושה זו משאר ירושות שבתורה, שבעוד שבכל התורה החיים יורשים את המתים, הנה בחלקת הארץ ירשו המתים את החיים, ובאי הארץ לא קיבלו נחלתם מספרם הם, אלא שחזרה הנחלה לראש משפחתם שביוצאי מצרים, וכפי מספר אותם יוצאים נתחלקה הארץ בין הבנים באי הארץ. כך בגמרא בבבא בתרא בדף קוף י"ז. הרי לנו שלבים שללים בשורש ההנחלה של ארץ ישראל: אבות, שבטים ו60 ריבו. בחשבון זה אין לנו עניין עם 70 נפש. וכל אחד שורש במובן מסוים, והוא היסוד למטבע, הוא מביא גואל לפני בניהם, שבעוד שבדרך כלל מדברים רק על אבות ובנים, זכות אבות לכל צאצאיהם, הנה כאן מופיע ניסוח חדש, בני בניהם, ואנו שבדרך של כנסת ישראל יש מהלך אף לשורש שורשים, וזה מוכנים אנו לקלוט הורה של לשון הרמב״ם. לבוא בסוד העם, כפי שציטטנו לפני כן. הנה כך הוא תכונתו של שורש, לבוא בסתר. בעוד שענפים הם מגולים, השורש הוא נסתר עמוק בקרקע. ואם ביציאת מצרים ולסידור דגלים היה בישר חשבון של כלל 60 ריבו, הנה ידי מניין לגולגלותם, וכל יחיד ויחיד עבר לפני משה, אז היה נכנס בזה לסוד העם. ואמר, זכה ונקנה לו מעלת שורש בתוך העם. כל יחיד מה-60 ריבו נעשה שורש, כי כן היה הרצון. 60 ריבו יהיו 60 ריבו שורשים. ו-60 ושישים ריבו אלה אינם רק חשבון של סך הכל, אלא שמשמשים הם גרעינים לכל הכוחות העתידים להתגלות בבנים סעיפיהם. ואין ספק שזהו היסוד לדברי רבנו גרשום בערכין, שגמירי, זה בלמד א' עמד א', שלא יהיה זמן שלא יהיה מינימום של 60 ריבו בישראל. היינו, שורשי כוחותיהם. בכתב בני ישראל, כותב הרמב"ן, הנה בקדמונים כבר נתגלה נוטריקון של ישראל. יש 60 ריבו אותיות לתורה, ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. איך? ועד איזה צירופים יצא לנו חשבון זה? לא נוגע לנו כעת, כבר נכתב על זה הרבה. אבל בירור שבאשר ישראל ואורייתא חד הוא, אי אפשר שלא תהיה הקבלה בין כוחות וסגולות ישראל בשורשיהם ובין אותיות או קוצי אותיות וכדומה שבתורה. החד הוא מחייב שסגולות ישראל משתקפות בעצם מבנה אותיותיה של תורה, ועל ידי היות 60 ריבו אלו שורשים זכו אף להיכנס לכתב בני ישראל. זה כתב בני ישראל, זה ה-60 ריבו אותיות שסגולות ישראל משתקפות בעצם מבנה אותיותיה של תורה, באותיות, בקוצים שבאותיות, בחלקי אותיות, איך שלא נחשבן את זה. בכתב בני ישראל הסגולה שלנו משתקפת מתוך האותיות של התורה. זכות הרבים במספרם, כל אחד אינו שורש עצמאי לחוד, אלא שכולם מתקללים ביחידה אחת של 60 ריבו ומהווים חוליה באותה רקמה. ובאמת אנו מוצאים בכאן הבנה יותר עמוקה במה שנתפרש בספר תהילים, שגזירת המרגלים כללה בתוכה גזירת הגלות וזרותם בארצות. והיינו, משום ש-60 ריבו אלו הם השורשים, לא זכו להיות הם עצמם הנכנסים לארץ, ולכך היה חוסר קביעות בישיבת ישראל בארצם, ויצאו וגורשו ונתפזרו. שורש, יש פה תכונה של אין גזעו מחליף, תכונה של קביעות והשתרשות. ואם הם היו נכנסים לארץ, לא היה יהיו ישראל גולים ממנה לעולם. וכשם שראינו תכונה זו של שורשים ושורשי שורשים לגבי ההנחלה בארץ ישראל, אותו דין נוהג הוא גם בשטח השני של ירושת האבות, בכוחות קדושת הנפש. אבל לא ניכנס להסביר את זה כעת, ורק בסוף יהיה לנו למעשה אחד של ציור זה. יוצא לנו שאבות הנחילו ירושתם בשתי צורות, נכסים וכוחות מסוימים, אם בארץ ישראל, אם בקדושת הנפש, בירושה זו זכו כל צאצאיהם, ובית, הכוח להיות מוריש ולעשות לשורשים. ואת זה קיבלו רק דורות מסוימים, כגון דור של 60 ריבו. ואם בבחינה ראשונה מתחלקים הם האבות זה מזה, וכל אב הוריש כוח מסוים אחד, חסד לאברהם, פחד יצחק וכו', הנה בבחינה השנייה מתאחדים הם האבות בעצם הכוח והיכולת להוריש, מלבד תוכן ירושתם המסוימת. לזה מתכוון הכתוב ויוציאך בפניו, בפני האבות. אבות בלשון יחיד, כלומר שיציאת מצרים של 60 ריבו הוציך אופקיתון שוירשתיק, נפעל ונעשה שוירשתיק ואובויסטיק, מתאים לאבות. ואילו 60 ריבו נעשו, ואילו 60 ריבו נעשו שורשים. אבל הבחינה זו של אבות היא דווקא ומשותף בין האבות, שבין האבות עצם הכוח להוריש. וכאן מופיעה דרגת האבות וכלליות האבות כיחידה אחת בלשון יחיד בפניו. יום טוב נקרא מועד, בשבת לא, בשבת פירושו פגישה, פירושו פגישה מיועדת, כגון אשר יוועד, כך בשמות חפתת מנבט, מורה של פגישה בין קודש הבריך וישראל ליסודם של המועדים. מה שאין כן בשבת והוא מצוות עלייה והוא מצוות עלייה לרגל של יום טוב. ועלייה לרגל קיימתים של יראה דומיה די יראה. דהיינו, שכל אחד מופיע ועובר לפני האדון. דוגמת, כל אחד העובר לפני משה במניין. ולכך נאמר על שעת העלייה לרגל, כי עיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי כה, עדות לישראל. כשכל אחד עובר בתור יחיד, מתברר ייחוסם, ושכולם נשארו שבטי כה. משפחת הרובני וכו'. הטילה כתוב ה' בהתחלת השם, הרובני, וי' בסוף השם, להעיד שלא נתערבו עם זרע אברהם וכולם שבטי כה הם. כך בראשי במדבר חבב ה. ראובן נחתי, ראובן סל, כי כך במדרש רבה, ויקרא פרשה למד בית פסקה ה. ראובן ירד, ראובן עלה. וכי יש עדות יותר מרוממת מאשר זו של תואר של שבטי כה לאלו העולים לרגל. והיינו שדווקא ביום טוב נתקן המטבע של רוממנו מכל לשון, שעברת כל יחיד ויחיד מורה מורה על רוממותם, על עדות שהם שבטי כה. כשמתחברים לבוא לירושלים לעלות לרגל, ומתקיימים יראה דומה די יראה, אזי מתגלה רוממות ייחוסם. כלשון הרמב"ן בהתחלת עניין המיום של אבי התיידו המשפחותיהם, שמניין זה נאמר בלשון כתיסת ראש, היינו תלוי ראש. והביא לשון המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם תלוי ראש ודימיתי אתכם לי כשם שיש לי תלוי ראש על כל באי העולם, שנאמר לך שם המלכה והמתסה לכל הראש. אף לכם עשיתי תלוי ראש, שנאמר שו את ראש כל הדת בני ישראל, לקיים מה שנאמר וירם קרן לעמו. וכן הוא אומר, ונתנך השם עליון על כל גויי הארץ. ומה שאף ראש חודש נקרא מועד ואין בו עלייה לרגל, אין זה מצד עצמו, אלא מצד שכל המועדים תלויים בו בקידוש החודש, והוא הקובע המועד לכולם. וחוזרים אנו בזה להתחלת הדברים. הנה משה הוא רבנו, ורבי אינו מוריש, כי רק אב מוריש. ואם כן, מהיכן לנו ירושה של מעמד הר סיני? ומהיכן נקבעה בנפשותינו קדושת התורה? התשובה היא שרק מבחינה זו שימשה שמשה שקול כנגד 60 ריבו, והתקללות כל שורשיהם מתגלה במשה. ורק משום ש60 ריבו אלו מהווים בחינת שורש, הרשנו מהכוחות של קדושת התורה, שהרי לאבות לא נזכרה שום מילה להבטחה למתן תורה. ואילו לא היו 60 ריבו בבחינת שורש, היה כל מעמד הר סיני נשאר כמאורה שקרה, לא היה נכנס לעשות חלק מכוחות נפשינו. כל האימה והרעדה והקולות וברקים של מעמד הר סיני לא היו משובצים במערכת נפשינו, ולא הייתה עומדת שזה יעבור לדמנו ועצמותינו, רק כמקרה המאורה של מעשה שהיה כך היה. אבל עכשיו שטלן זיך מיר זיך צו, שטלן מיר זיך צו, אנחנו משתייכים לנעשה ונשמע ולכל אותו התוכן הנפשי של אותו מעמד. אם כן, משה בתור רבנו לחוד אינו מוריש, אבל בתור השקילות כנגד 60 ריבו נאסף הוא ל-60 ריבודיק, הוא מוריש של מתן תורה. והיינו תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ואף ממשה הרב קיבלנו מורשה. ודווקא כאן מוגבלת היא תורה לתריה, תפרש י' 611. שבחינת מורשה שבאה לנו על ידי משה בחינה אחת עוברת דרך הצינור הנעל של שקילות לשישים ריבו. אבל אותן שתי הדברות ששמענו ישר מפי הקדוש ברוך הוא בוודאי שהוכנסו לנצח נצחים לתוך מערכת נפשותינו, וכי יחידה לעצמה הן עומדות ואינן זקוקות למהלך הנעל של שורשיות של שישים ריבו. תורה ציווה לנו משה מורשה דרך מהלך של שישים ריבו, ובזה לא נכלל שתי הדברות הראשונות שיש לה מבוא לעצמן, מורשה קהילת יעקב. הדברים נפלאים מאוד לראות את גודל העניין של שתי הדברות ששמענו מפי הגבורה, מהות הירושה שקיבלנו בתורה, דווקא בפסוק הזה שכתוב משה תורת סיבה לנו משה מורשה קהילת יעקב. דווקא כאן מדברים על התריה מצוות, כי כאן זה ירושה לעומת מה שהקדוש ברוך הוא סיבה, שזה מבוא בפני עצמו. והדברים היו נפלאים ביותר, הודו להשם כי טוב. ובעזרת השם אני מאוד רוצה להמשיך וללמוד מתורתו העמוקה והמורכבת והמתוקה של מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה. שלום שלום אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.